ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמידי יום ראשון, שעה תמימה שבה אנחנו משתדלים לדבר, לאתר נושאים ולדבר עם אנשים בתדר של חושבים טוב, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה ואנחנו נשמח גם להרבות דעת, גם לתת במה לאלו שרואים את האחרים ועושים למענם, לשם שמיים אמיתי. גם להזכר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם ומורשתם מהדהדת ועוד ועוד, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבורך הוא מפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי ושקד וולפין אחראים על השידור, וגיא רביב עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו מבקשים לפתוח את התוכנית עם תמר מור סלע, עיתונאית וסופרת. הספר עקורים, שזה ממש יצא לאור, מאגד 35 שיחות עומק עם אנשים עקורים, ועם התבוננות מאוד מיוחדת על מה זה בית. נדמה לי שמאז הקמתה של המדינה לא הייתה תופעה שכל כך הרבה אנשים, עשרות אלפים מהצפון ומהדרום, עקרו את ביתם ונאלצו למצוא לעצמם בית חילופי 3 או 4 פעמים במהלך השנה והרבע האחרונות. ערב טוב לך תמר מור סלע, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה לך.
אז אולי נתחיל מההחלטה לכתוב את הספר יחד עם העיתונאית והצלמת דפנה תלמון.
דפנה כן. צילמה כן. את זה. זה היה ממש שבועיים אחרי שהמלחמה פרצה, ושוחחתי עם העורכת הראשית של זמן ישראל, זה גוף תקשורת עצמאי מצוין, בירנית גורן, והציע לי לכתוב משהו שקשור לימי המלחמה. הבן שלי היה במילואים, נקרא בצו 8 ביום הראשון, הוא היה בן 22, והוא הגיע ב-7 באוקטובר לדרום. אני הייתי מאוד במתח מן הסתם, ורציתי להיות, להטביע את עצמי בעבודה. בירנית הציעה לי לכתוב, ואני חשבתי שהזווית שתהיה הכי נידחת ושחות תקבל תשומת לב, זו הזווית הזאת של הפינוי. זה דבר שקרה ממש ביום השני, כן, אחרי שיצאו מהממדים, קיבלו הוראת פינוי, הדרום הפך להיות שטח צבאי סגור, הצפון קיבלו הוראת פינוי רשמית כמה 10 ימים אחרי פרוץ המלחמה,
כן.
וגם הם התפנו, ומדובר במאות אלפים, לא בעשרות אלפים, והחלטתי שאני רוצה לפגוש את האנשים האלה שברגע אחד התהפך עולמם בכל כך הרבה מובנים, ורובם באמת, גם רוב האנשים ששוחחתי איתם, ולפרויקט הזה שהתפרסם לראשונה בזמן ישראל, ועכשיו יצא בתרוך בספר בידיעות ספרים, רובם עברו את מאורעות 7 באוקטובר בממדים, וכולם, עם כולם שוחחתי קודם כל על נקודת המוצא הזאת, באמת כולם רצו לספר מה קרה להם באותו יום. אז משם זה התחיל, וזה התחיל מאוד סמוך לפרוץ המלחמה. נסעתי לאילת בהתחלה, פגשתי נשים במלונות, ואחר כך פשוט במשך 8 חודשים נסעתי בכל הארץ ופגשתי מפונים מהדרום, מהצפון, עקורים. עקורים זה מילה נורא נורא קשה.
כן, מאוד.
מילה מאוד מאוד קשה. אבל מכיוון אנשי ההתיישבות העובדת רובם, וגרים באזורים ירוקים וחקלאים, חשבתי שזה מתאים, כי זה אנשים מאוד מאוד שורשיים, שקרובים לאדמה, כרוכים אחריה, רבים מהם חקלאים, וזה ממש כמו לקחת, זה לא לקחת שתים קטן, ייחור,
כן.
זה ממש לעקור, כמו לעקור עץ ככה, שכבר יש לו...
ברור, כן. זה הבחירה של המילה הקוראים היא ללא ספק מיוחדת וברור. ואם הייתי שואלת אותך מההתבוננות הזו, שזה, אני מבינה שחלק לא מעט מהאנשים את פגשת כמה וכמה פעמים במהלך התקופה הזו, אז אם הייתי שואלת אותך, מה הם התובנות שלך על מה זה בית, ומה המשמעות, ומה זה עשה לאותם אנשים, אז מה היית אומרת?
תראי, אני חייבת להגיד, אני לא העניין פה, ב, 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 בספר הזה, אלא באמת הם העניין.
לגמרי.
קשה לי מאוד לענות בשמם, אבל המון וכולם דיברו על על הקשר שלהם לבית, לאזור, להרגלים הקטנים, לנוף, לשדות, כל אחד היה קשור באזור הזה באיזשהו אופן אחר, הקהילות. זה אנשים שבאים רובם מקהילות קטנות ומחוברות, אנשי הקיבוצים, קהילות חזקות מאוד, מחוברות, רוב הקיבוצים, במושבים גם, וזה מועצות אזוריות, יש שם כמה מועצות אזוריות בדרום וגם בצפון, שמשתה זה לא המון אנשים, הם מאוד מכירים אחד את השני ביישובים, ויש, הם, כל האזור הזה, קשה להסביר, התחושה של השייכות, התחושה של, של, של הדברים הקטנים שאתה בבית, שאת רגילה אליהם ואוהבת, ואת בתוכם כל כך הרבה שנים, זה הנוף שאת מכירה, זה הנוף שאת רואה, הנוף הפנימי והנוף החיצוני, ותמיד החוץ משפיע על הפנים, ובית הוא, זה דבר רב, יש לו, הוא מחזיק בתוכו משמעויות מאוד עמוקות, גם של שייכות, וזה אצל כל האנשים, גם של ביתי ומבצרי כזה, גם המחוף מבטחים, המקום הבטוח, וכל הדברים האלה רעדו באותו יום, רעידת אדמה קשה מאוד, וחלקם גם בתים נפגעו, נבזזו,
כן.
נלקחו מהם דברים, נשרפו, לא אצל כולם כמובן, כן, אבל... אבל
תמר,
זה,
אני,
זה
אני,
דבר
כן.
מאוד מאוד... אני מנה,
כן, ברור לגמרי.
וזה כמו, אחרי כמו... שאיבדו המון אנשים שמכירים.
לגמרי.
אין שם אחד שלא מכיר מישהו שאין...
תמר, סליחה שאני קוטעת אותך. הרי כולנו עוקבים שנה וארבעה חודשים אחרי ההתרחשויות, וברור הגודל של האובדן ושל הטרגדיה ושל באמת אובדן של כל כך הרבה... עוגנים בחיים,
נכון.
ועדיין אני מנסה לקבל מנקודת המבט המאוד מיוחדת שלך, ראית גם נקודות אור בתוך כל השיח הזה?
מאוד.
אז מאוד. בואי נגיד עליהם כמה מילים.
קודם כל, פגשתי אנשים מדהימים.
כן.
שלולא האירוע מאוד...
לא היו לא היית מזדמנת אליהם, כן.
לא הייתי. אני אומרת שהייתי שמחה לא להכיר אותם. או להכיר אותם בנסיבות אחרות. אבל מאחר שהדבר הזה קרה, אני פגשתי אותם. וזה היה, בשבילי, הרגשתי שנפלה בחלקי זכות מאוד גדולה. זה אנשים שמהר מאוד, רובם, הגיעו למקומות, שונים ומשונים גם, לגור בהם, עם כלום ציוד, כלום, אתה יודע, הם היו נתונים גם לחסדים, זה אנשים עם המון כבוד עצמי, ועצמאים, ואנשים, אנשי עבודה כאלה, שלא מתלוננים, ולא, כן, התריעו המון שנים על המצב הביטחוני, אבל הם לא אנשים שהם, אנשים צנועים, והם מהר מאוד, חיפשו לעצמם עוגנים, יצרו לעצמם עוגנים קטנים, אם זה להקים מערכות חינוך, גן קטן במלון, כיתות לימוד, התחברו אחד עם השני, ממש, ממש מהר, כן. מהר מהר. ושימו לעצמם מערך טיפולי, יודעת, פשוט לא ויתרו.
כן, זה...
פשוט הרים עם כל הכאב בתוך המלון, ועושים ספורט, ועושים לעצמם יוגה, ועושים כל הזמן.
ואני חושבת שזה התמצית, כן, זה התמצית של אולי הסיפור של החברה הישראלית, שמסוגלת לקום ממש מתוך השבר הזה, ולאט לאט לבנות את החיים, ולראות את כל העלים החדשים האלה יוצאים, זה מרגיש.
אני חושבת שאנחנו עוד לא במקום הזה.
כן.
אנחנו עדיין בתוך האירוע, יש עדיין המון מפונים.
כן.
אני נסעתי לפני שבועיים וחצי,
כן.
לעוטף, לבקר חלק מהם ששוחחו איתי, וכתבתי את סיפורם, סיפוריהם פה בספר, ונסעתי לבקר אותם אצלם בבית. זה היה לי מאוד חשוב. אלה שחזרו.
כן.
הרוב לא חזרו, אבל אלה שחזרו, נסעתי לבתים, ואת יודעת, זה היה מאוד מאוד מרגש להיכנס אליהם הביתה, ושאני לא פוגשת אותם באיזה חדר נידח או במלון, ובאמת ממש ככה.
אז זה בדיוק על עלים שאני מדברת עליהם, ואנחנו חייבים לך.
אבל ברקע קולות מלחמה. אנחנו עוד לא.
כן.
אנחנו עדיין בתוך האירוע. הם עדיין לא במקום בטוח, והם עדיין בטראומה.
כן. אז אנחנו, תמר, ברשותך, נחתור לסיום. היינו שמחים לדבר עד ארוכות, אבל זמננו נוקף. אז אם הייתי מבקשת אותך לתמצת לכדי תובנה אחת שאת רוצה להדהד אותה, ואם אפשר שהיא תהיה ברוח חיובית, אז בבקשה.
שאני רואה את הלאנשים האלה, כמה היחד, הידיים המושטות זה, מחבקות, כמה ביחד שלהם עוזר להם לצלוח יום ועוד יום ועוד יום. כן, זה מאוד מאוד חזק. יש משהו בלא להיות לבד, או להיות לבד ביחד, כזה.
כן.
להיות עטופים איכשהו אחד בשני.
כן.
זה לא בדיוק תובנה, אבל זה דברים שאני רואה, ואת יודעת, כשאתה רחוק מהבית, אתה נאחז בדבר המוכר, וזה האנשים.
ויהיה לזה המשך, תמשיכי לעקוב אחריהם, כי כמו שאמר, תמך לא נשלם.
אני בקשר עם רובם, אני לא יודעת אם אני אכתוב את זה, אבל אני בקשר איתם, אני יודעת מה קורה איתם, והם נכנסו לי ללב, ממש.
תמר מורסלה, כמו שאמר, תם אך לא נשלם,
נכון.
עיתונאית וסופרת, תודה רבה ששיתפת,
תודה
ושיהיה לנו תודה שבוע לי. מבורך ובשורות טובות, תודה רבה.
אמן ואמן, תודה.
תודה. ועכשיו אנחנו עם פרופסור אורי סיוון, נשיא הטכניון, ומציינים השנה 100 שנים להיווסדו של הטכניון. ערב טוב לך פרופסור אורי סיוון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, ערב טוב למאזינים.
תודה, תודה רבה. 100 שנים לטכניון, אז אולי נתחיל במשהו שאנחנו לא יודעים על סיפור ההקמה של הטכניון, שכמובן נולד כמה עשורים לפני היווסדה של המדינה.
כן, אז באמת טכניון, האוניברסיטה הראשונה שהוקמה בארץ, פתח את שעריו ב-1924, דצמבר 1924, כמעט בדיוק 100 שנים בחודש. אבל ההיסטוריה של הטכניון היא יותר ותיקה, אפילו הרעיון להקמת אוניברסיטה טכנולוגית בחלק הזה של העולם, נולד ב-1901, הקונגרס הציוני החמישי. בעצם סיפור מאוד מאוד מעניין. עדיין האימפריה העות'מאנית שולטת בארץ 400 שנה, והקונגרס הציוני אומר שאם אי פעם תהיה פה מדינה ליהודים בחלק הזה של העולם, הדבר הראשון שהם יצטרכו, זה בית ספר להנדסה, 50 שנה לפני הקמת מדינת ישראל.
אתה יודע, אתה אומר את זה ואני חושבת ממש בערגה, איזו חשיבה עם חזון, שעוד לפני שסוללים כביש, אז בונים את המקומות שיכשירו את המהנדסים.
בהחלט, בהחלט, באמת חזון. לקח, טוב, הייתה באמצע מלחמת העולם הראשונה, הבניין דרך אגב נבנה בסביבות 1912-1913, זה אותו בניין שהיום בו, שוכן בו עמד הטק, המוזיאון הלאומי. זהו, 1924, השערים נפתחים, 17 סטודנטים, 16 סטודנטים וסטודנטית אחת, בבניין אחד, ומשם צמחה, מהספסלים של אותה כיתה ראשונה, צמחה באמת אוניברסיטה מפוארת שהזכירה למדינת ישראל.
לגמרי, והטכניון הוא בין המוסדות הטכנולוגיים היחידים בעולם, שיש גם לימודי רפואה בין כתליו, ומתי מצטרפת הרפואה לטכניון?
הרפואה מצטרפת בתחילת שנות ה-70, קצת למעלה מ-50 שנה, כשהחזון הוא באמת גם מרחיק לכת, הזכרת חזון, נובע מההבנה שרפואה מודרנית, מה שהם קראו אז, נשענת לא רק על רופאים,
אלא על טכנולוגיה.
אלא על טכנולוגיה, והשילוב הזה בין בית ספר להנדסה ובין...
ולא ידעו כמה עמוק ומהר זה יקרה.
טוב, החזון היה, כלומר הייתה הבנה, אבל באיזה מידה זה התפתח, כמה חשובות יהיו הטכנולוגיות ברפואה, אני חושב שאף אחד לא דמיין לעצמו.
לא דמיין. ואם הייתי שואלת אותך בצורה הכי אובייקטיבית, ובכל זאת, מהם ההישגים או מהם ציוני הדרך המשמעותיים במאה השנים הללו? אז מה היית אומר?
תראי, אני חושב שככה, קודם כל, האימפקט האינטגרטיבי של הטכניון, 100,000 בוגרים, שבעצם סיפקו את הבסיס כמעט לכל מה שיש לנו היום, כל התשתיות האזרחיות, כל התעשיות, בעצם כל התעשייה התחילה או בטכניון או על ידי הבוגרים. ויש כמובן גם הישגים סינגולריים לאורך השנים. למשל, כשאת משתמשת היום במחשב, ואת שולחת מידע במחשב, הסיבה שאת יכולה לעשות את זה, זה בגלל אלגוריתם מאוד מאוד מפורסם לדחיסת מידע שפותח על ידי זיו ולמפל בטכניון. כמובן, פרסי נובל שלנו, כל פרס נובל כזה, השפיע בצורה באמת יוצאת דופן על האנושות כולה. יש המצאה שנראית נורא פשוטה, אבל אני מאוד אוהב אותה, זה הטפטפות. טפטפות זה המצאה של אחד הבוגרים שלנו. לא יודע אם את ערה לזה, אבל 1.5 מיליארד בני אדם בעולם אוכלים בזכות הטפטפות. כך שההשפעה היא באמת מאוד מאוד מרחיקת לכת, גם על מדינת ישראל, גם על העולם.
כן, נסתכל ככה, צופה פני עתיד, אז אם אתה רוצה להגיד כמה מילים עליך, אתם מציינים את 100 השנים?
טוב, אנחנו תכננו לחגוג 100 השנה ב-2024, אבל כמובן שנוכח הנסיבות, דחינו את החגיגות, עם זאת ציינו. בשנה הקרובה אנחנו באמת נציין בעצם את תחילת המאה השנייה שלנו בסדרה של כנסים ומפגשים, ויש גם סרט שהפקנו, שהפקנו, המאוד מאוד מומלץ, אפשר בערוץ 11 וכאן 11 לצפות בו, אני חושב שהוא באמת מעורר השראה, טוב אני קצת ככה משוחד, אבל נדמה לי שהוא מעורר השראה.
ואם הייתי שואלת אותך לאיזה עוד הישג או ציון דרך אתה מייחל בעתיד, אז מה היית אומר?
אנחנו כמובן, את יודעת, מקווים להמשיך ולהתפתח, להמשיך ולתרום למדינת ישראל, לביטחון, לכלכלה ולחברה. אחד הדברים שפחות יודעים על הטכניון זה תרומה אדירה לחברה, רוח המוסד והתרומה אדירה לחברה. אנחנו מסתכלים קדימה באמת בתקווה ובביטחון, להמשיך בדרכנו. כן. תמיד דרכנו הייתה ככה שקטה, ונמשיך, אנחנו נמשיך בדרך הזאת.
פרופסור אורי סיוון, נשיא הטכניון, אתה יודע, אנחנו מהדהדים חדשות לבקרים את אותן נקודות שצריך לתקן ושאינן עובדות. אנחנו לא תמיד זוכרים גם לציין את נקודות האור. אין ספק שהמוסדות האקדמיים ובוודאי הטכניון הוא אחד מהם. אז אנחנו רוצים לברך אתכם ל-100 שנים, ולקוות ל-100 שנים באות טובות יותר אף מהטובות שעברו. אז תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה רבה.
שיהיה שבוע מבורך.
השדים של הלילה יוצאים כבר לרקוד, הם נוגעים בי, נוגעים בה, נוגעים עוד ועוד. תני לי יד, תני לי מקום, תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם. תני לי יד, תני לי מקום, תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם. זה אצלך בעולם.
תני לי מקום, אצלך בעולם.
טוב, ועכשיו אנחנו משתדלים ממש מדי שבוע לדבר עם ועל אנשים שעושים למען האחרים, ומסתבר שבחברה הישראלית יש רבים כל כך, והפעם אנחנו בחרנו לדבר עם מנכ"ל המועצה הציונית ועם עמותת ואהבת. אז המועצה הציונית בישראל מבית ההסתדרות הציונית העולמית הודיעה על הזוכים באות גיבורי החברה הישראלית, וכידוע השנה האחרונה סיפקה מאות של סיפורי גבורה אזרחית יוצאי דופן, ובין 13 הזוכים נמנית גם יובל הדרי, בת 21, שמלווה חיילי צהל פצועים במחלקות השיקום בבית החולים בשיבה. ואנחנו מבקשים לדבר עם שניהם. אז נתחיל עם עורך הדין עוז חיים, מנכ"ל המועצה הציונית. ערב טוב לך.
ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו. אז אולי נתחיל עם הבחירה לקיים בחירה כזו ולאתר את גיבורי החברה הישראלית.
כן, תראי, אנחנו באמת חיים בתקופה כל כך עצובה, ואירוע רודף אירוע, כל אותר לפרסום מפלח את הנשמה, ובצדל, בתוך הכביש המהיר הזה, חשבנו שצריך לעצור רגע ולהגיד תודה, תודה לגיבורים ולגיבורות שבאמת המשיכו לפעול בשנה הקשה הזאת, ולא אמרו נואש, שתרמו, שסייעו, שבאמת החזיקו את הרוח הישראלית. באמת הקמנו את המפעל הזה, ואנחנו כבר מחלקים את הפרס הזה כבר השנה השנייה, לתת זרקור על החברה הישראלית, על אנשים והארגונים הנפלאים, שבאמת נמצאים בקרבנו, אז הקמנו ועדת פרס,
כן, שצריך לומר שיש בה את כלת פרס ישראל מרים פרץ.
נכון, ולא רק, גם את השרה לשעבר יעל גרמן, גם משה דודוביץ' ראש מטה אשר, וסגן יושב ראש ההסתדרות הלאומית גיל סגל. באמת קיבלנו מעל 500 מועמדויות. באמת הבחירה הייתה מאוד 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 קשה, לבחור 13, וחילקנו את זה לקטגוריות, למשל סיוע לחיילי מילואים, אז מיזמים של תיעוד, שיקום, ובאמת אחת מהם זה באמת יובל, ובחודש הבא אנחנו נערוך אירוע הוקרה באמת מאוד מאוד יפה ומפואר, ככה במוזיאון הסובלנות כמו שמגיע להם.
יפה, אז זה הזמן לפנות ליובל הדרי. ערב טוב לך יובל.
ערב טוב לך, תודה רבה.
אז אולי את רוצה לספר כמה מילים על עצמך לפני שנתחיל בבחירה שלך לרתום כל כך הרבה אנשים ולסייע.
אז אני יובל הדרי, אני גרה בגבעת שמואל, אני בת 22, ואני עכשיו סטודנטית לפסיכולוגיה ומשאבי אנוש באוניברסיטת אריאל. בעצם אני לפני כ-9 שנים התחלתי להתנדב בבית חולים שיבה עם ילדים חולים בסרטן, ובשנת 2021 היה פיגוע מאוד מאוד קשה שבו נפצע אנוש בניה פרץ, בניה פגוע חוט שדרה, והוא בחור מדהים שהיה לקראת גיוס, ובעצם מאותו רגע שהוא נפצע הוא מגיע לבית חולים שיבה לשיקום בתל השומר, ואני רציתי להתחיל ללוות אותו, ובעצם מה שקורה זה שאני מעניקה לו את המעטפת שאני הכרתי בתור מתנדבת באונקולוגית ילדים, התחילה להעניק לבנייה את המעטפת הזאת, ממש נקשרת אליו, ומה שקורה זה שהוא משתף אותי שיש עוד פצועי צהל נוספים בבית החולים שזקוקים לעוד עזרה, וככה אני מכירה הרבה פצועי צהל בשביל העשירי, הבנתי שיש לי הרבה ניסיון במחלקת השיקום בשיבה, ורציתי להפוך את זה לגוף רשמי שבעצם יעניק תמיכה שיקומית ורגשית באופן אישי, להזקק לכל חייל ולוחם שפצוע את הצורך הייחודי לו וגם למשפחה שלו, וזה בעצם מה שאני עושה בשביעי.
ואת מגייסת עוד 150 מתנדבים, שפועלים גם בשיבה וגם בבלינסון.
נכון.
את יכולה לספר סיפור אחד בלי להסגיר את השמות שיש בו ביטוי לפעילות המופלאה שלכם?
בטח, אני אשמח. אז בעצם היה פצוע מאוד מאוד קשה, שהוא מאחת הסיירות, מסיירת גולני, ובעצם הוא מגיע אחרי שממש היה חשש כבד לחייו. והוא שיתף אותי כשהוא מגיע אחר הפינוי מוסק, אחרי תקופה, שבעצם הוא מאוד אוהב לטייל. ולנו בעמותה יש הרבה מתנדבים, ואנחנו ממש עושים להם הכשרה עם פסיכולוגית קלינית, ובעצם מתאימים כל מתנדב ללוחם הפצוע, לפי קווי אותו אופי של הלוחם. ומה שקורה זה שאותו פצוע אומר לי שהוא מאוד מאוד אוהב לטייל, ושהוא רוצה לחזור לטייל בעולם ולרוץ. זה החלום שלו, ובעצם אני מתאימה לו מתנדב מדהים, שם מיכאל סגל מירושלים, ומיכאל עוקם איתו קשר אישי, ובעצם לאט לאט הם מתחילים את הקשר ביניהם, ובקרוב הם גם יטיילו ביחד בעולם, אחרי שאותו פצוע היה פצוע מאוד מאוד קשה, וזה אחד הסיפורים שמוכיחים לי, שאנחנו צריכים להתייחס ללוחמים שנפצעו בגובה העיניים, בחברות, לא למסכן אותם, ולא חלילה לגרום להם את תחושה שאנחנו מרחמים עליהם, כי בסוף זה חבר'ה לוחמים. וזה שאותו לוחם יחזור לטייל איתו בעולם, זה מבחינתי הכוח שלי, להמשיך במה שאנחנו עושים. אנחנו גם מעניקים שיעורים פרטיים ללוחמים, אם זה הכנה למכינות בפיזיקה, גם באוניברסיטה, ובעצם ממנפים את התקופה של השיקום, לתקופה של העצמה. שלא יפלו
לדיכאון. את יודעת, יובל, אני מקשיבה לך, רק בת 22. ואני חושבת על התקופה שבה אנחנו נמצאים, ואני בטוחה שאם החברה הישראלית שלנו הם אנשים בדמותך, אני בטוחה שיהיה טוב.
תודה רבה.
ועורך דין עוז חיים, שפו גדול על זה שאתם מוציאים לאור את הסיפורים המרהיבים הללו.
הרבה, את יודעת, אני מקשיב גם ליובל, והיא כל כך מרגשת, באמת, ויובל, את ממש ממש אלופה, זה ממש הרגש אותי אמיתי, ולשמוע את זה, ולקרוא גם את כל הסיפורים, את יודעת, אנחנו גם נתנו לעוד כל מיני אנשים, גם כאלה שהם מוכרים, כמו חנוך דאום ואלמוג בוקר, שבאמת השתמשו בציבוריות שלהם בשביל לסייע, וגם אנשים שהם פחות מוכרים, כמו יובל, וכמו דוקטור קרמל בלנק, שהקימה למשל, מיזם שמעודד התנדבות בחקלאות למען שיקום והצמיחה בעוטף ובצפון, ופתחון לב, ושותפות מגן להתפתחות עם טראומה, באמת הרבה מאוד גופים, והמסר שלנו הוא לעודד אזרחים.
לגמרי.
לתרום לחברה, ולקחת אחריות לסביבה שלהם, ולהגיד זה שלנו, גם אם יש ביקורת, גם לפעמים המדינה לא עושה מה שאנחנו מצפים, להגיד זה שלנו, אנחנו פועלים למען החברה הישראלית, וזה באמת פרויקט מרגש, ו... אני מקווה שבאמת האנשים האלה יקבלו את הפרגון שמגיע להם.
זה בדיוק העניין, שהאנשים האלה לא עושים את זה למען פרגון. הם עושים את זה לשם שמיים אמיתי, לכן זה כל כך מרגש. יובל הדרי, עמותת ואהבת, עורך דין עוז חיים, מנכ"ל המועצה הציונית, תודה רבה רבה לשניכם, תבורכו, ושיהיה שבוע טוב עם בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה על
הזכות.
ממש
מעריכה. עם
ישראל חי.
לגמרי, תודה רבה.
ושלוש
ועכשיו, דבורה שירר, תפיית הבריאות.
ואנחנו כמידי שבוע עם דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שתמיד מביאה חדשות. לרוב טובות ממערכת הבריאות. ערב טוב, דבורה יקירתנו, מה שלומך?
ערב טוב, אני חושבת כן, באמת, לרוב טובות. כן. אנחנו בטח שבוע טוב.
לגמרי.
אז קודם כל, יש לי משהו משמח.
בבקשה.
כי ממש בדקות האחרונות, עלה באתר וואלה, לינק עם תמונה של פיית הבריאות, וניתן להזין לכל הפינות, לכל הפינות, דרך אתר וואלה בריאות.
יפה.
אפשר להיכנס ולהזין לכל הפינות, זה ממש 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 יפה, ואני מקווה שאנשים ייכנסו, יאזינו וישמעו רק דברים טובים.
מעולה, אז תודה רבה גם על הפלטפורמה הנוספת. אז מה בפיך השבוע?
אז אנחנו נספר שמרחיבים את שירותי הבריאות בדרום. אנחנו יודעים כמה הדרום ספג וכמה הדרום היה במה שנקרא בחזית, ומכון מור פתח במגדל אנטאוור שבבאר שבע סניף, ושכולל מכשור רפואי מתקדם, סיטי מופחת קרינה ומגוון שירותים נוספים באמת ברמות הכי הכי גבוהות. השירותי אבחון רפואי מתקדמים שיש להם שם את מיטב המומחים, והכי חשוב שזמינות ונגישות מרביים. אנחנו יודעים כמה זמן צריך לחכות ותורים, ופותרים את הבעיה די יפה. והמרכז מתפרס על שטח כ-650 מטר, בקומה 22 עם נוף מרהיב. הוא מציע שירותי אבחון, מכון חדיש, מרווח, מגוון של בדיקות, כולל ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד, בדיקות סיטי במכשיר החדיש ביותר עם קרינה מופחתת, בדיקות קולונוסקופיה וירטואליות לאבחון סרטן המעי הגס, מתחם עיניים שכולל ייעוץ רפואי רופא רשתית, בדיקות OCT, הזרקות תוך עיניות, בדיקות לב וכיוצא בזה.
יפה.
וגם בשורה נוספת.
עד כמה זה משפר את הזמינות של השירותים?
ברמה של ימים, ברמה של ימים, כאילו התורים הם מאוד קרובים, וצריך גם לספר שיש גם את כל הנושא של המטיילים, ייעוץ רופא מטיילים וחיסונים לאלה שטסים לחול, שזה מאוד 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 חשוב היום. ובאמת בוא נפרגן ליורם סגל, למנכ״ל של מכון מור, שהוא באמת אומר שהוא שמח להוביל בשורה לתושבי באר שבע והסביבה, שהם יוכלו ליהנות מהזמינות של השירותים הרפואיים בעיר, והם פועלים כל הזמן כדי להנגיש את השירותים ולהציע מגוון רחב של בדיקות אבחון, באמת באמצעות מיטב המומחים, ושימוש בטכנולוגיות רפואיות מאוד מתקדמות. הסניף הוא גדול, הוא משמעותי, אני חושבת שבאמת זה ייתן פתרון להרבה מאוד, גם לגרים בבאר שבע וגם בסביבה.
יפה, והיות ואנחנו יודעות שהפערים הם משמעותיים, אז רק נייחל שכן ירבו פתרונות כאלה שיש בהם לסגור חלק מהפער.
ואפשר לציין שזה סניף אחד מתוך 23 סניפים של הרשת.
כן, לגמרי.
יש להם נבדקים ומטופלים מדי שנה למעלה ממיליון מטופלים.
כן.
ככה שזה באמת...
יפה. דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה שהבאת את המידע הזה, ותודה שאת מהדהדת אותו, ושיהיה לנו שבוע מבורך ובשורות טובות, אמן.
אמן. תודה רבה.
תודה לך. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם אנחנו פותחים את ספר שמות. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, ספר חדש, נקווה לבשורות חדשות.
אמן, וואו, 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 שרק תהיינה בשורות טובות. אז ספר שמות.
הנה פתאום נהיינו, אומרים פתאום קם אדם, בבוקר הוא מרגיש שהוא עם. היינו בספר בראשית עדיין אדם, משפחה, ופתאום בספר שמות הופיע פה העם, והאמת היא שדווקא האויבים שלנו, פרעה הראשון, שמזהה שהדבר הזה שיש פה הוא בעצם עם. אנחנו צריכים את האויבים שיזכירו לנו את מה שאנחנו נוטים לשכוח. מבחינתם זה לא כל כך משנה כל ההבדלים והמחלקות שבינינו. אתם עם אחד, ואנחנו שונאים את כולכם באשר אתם. אולי דרך קצת מוטלחת להיזכר, אבל מוטב עוד מאשר בכלל לא. אתם, אני רוצה חשבתי לדבר על סופה של הפרשה. כי יש פה נקודה לדעתי מאוד מאוד חשובה בחיים. וזה מה לעשות כשדברים לא מצליחים בניסיון הראשון. בעצם מה שקורה זה שמשה יוצא לדרך, כל החיזוקים שהוא קיבל, ועושה את היציב, ומה שהתוצאה היא הפוכה. פרעו מוריד גם את התבן, אומר להם, אתם לא תקבלו תבן, ובכל זאת תספקו את אותה כמות אבנים ולבנים, זה מספק, ואז השוטרים מוקים, ואז את הכעס אליהם מפנים, כמובן אל משה. ואז משה הולך אל הקדוש ברוך הוא, ואומר אליו, למה הרי אותו לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה, דבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת, הניסיון לא מצליח. למה זה חשוב כל כך לספר את זה? למה לא מיד התחלנו את המכות, את הדרך הארוכה, אבל נקרא לזה הלינארית, אל הגאולה? למה הניסיון הזה, למה משה היה צריך לעבור? כמעט הייתי אומר כישלון. לתת, אם אני ארחיב את זה קצת, בעצם זו תכונה שחוזרת הרבה מאוד פעמים.
כן.
הקדוש ברוך הוא בעצמו נכשל כנראה בהתחלה בעולם, הוא התחיל עולם חדש, אך לוחות הראשונים נכשלים, צריך לוחות שניים, הדור שיצא ממצרים נכשל, היה צריך דור חדש. מה קורה פה? ואת יודעת, לי דווקא הדבר הזה משום מחזק אותי. כי זה אומר, זה בסדר גמור, ככה הדברים פועלים בעולם. הם לא אמורים להצליח בטייק וואן. וכל מיד, כאן ועכשיו, צריך לסגל את עצמנו לתהליך הממשך ולניסיון השני, ולרושם השני, ולא מיד לשפוט על ה... זה לא הצליח, או היחסים לא הצליחו, או מה שראיתי, נדמה לי כאן, נראה לי שכבר אמר לעשות איתו, רגע, חכה, לפני שאתה מחליף, תנסה עוד. נדמה לי שיש פה איזושהי תכונה שכנראה רק איתה שעת התגאולה.
כן, אתה יודע, זה אולי משהו שמדבר לא רק על התוצאה, אלא גם על הדרך.
נכון, נכון. על יכולת לשאת דרך, שלא רואים את ה... כן, אני קורא את הדופמין. דופמין הרי נותן לנו לרוח מיד תגמול, מיד משוב. לא, לא תמיד קוראים דופמין. לא הכל תמדים על מה ששמרת. בשביל דרך ארוכה, צריך לדעת גם לנשוך שפתיים. צריך גם לאפק את הגמול המיידי. וזה קשה לנו, כי אנחנו כל כך מוצפים בסוכר, נקרא לזה ככה, גם ברמה הפסיכולוגית, שקשה לנו לקבל דברים שמרים. אבל את יודעת, תרופה אמיתית היא בדרך כלל מרה.
נכון.
ואולי זה קטע חשוב.
ואולי זאת גם התקווה, שמתוך כל המקום המר הזה, שאופף אותנו כבר 16 חודשים, מאז בעזרת השם יצא משהו טוב.
ונצטרך כנראה לנשוך שפתיים ולהמשיך לעשות טוב, גם כשלא תמיד רואים מיד את התוצאות.
הרב איתמר חייקין, כרגיל מרחיב לב ודעת, תודה רבה מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. וזה המקום להודות, אסף נבו ערך והפיק אותנו, תודה רבה, רן לודין ושקד וולפין, אחראים על השידור, תודה רבה, ועורך הדיגיטל שלנו, גיא רביב, גם לו אנחנו מודים. ואנחנו כאן נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם, מי ייתן והשבוע הזה יביא על כנפיו בשורות טובות, ורגעי נחת ושמחה, ושאנחנו נתראה כאן בשבוע הבא,